אומרים שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, תוכנית נוספת, נמצא איתנו מר חגי לובר, שחקן, מנהל אספקלריה, בית ספר ותיאטרון למשחק, נדבר איתו איך ניתן ליישם גם את התחום הזה, התיאטרון, מתוך מבט אמוני. אנשי אמונה בעולם מעשה, מיד אחרי הפתיח. שלום.
שלום.
ברוך הבא בצל אולפננו. תראה, אני מניח שרבים מהצופים שעכשיו מסתכלים בנו, הם זוכרים אותך מה שנקרא עוד מהגלגול הקודם. היית מעביר שיעורים אהוד, פופולרי. היית בשביל מה גם ראש מחלקת הדרכה בבני עקיבא?
הייתי ראש מחלקת הדרכה, הייתי רם באלי.
רם באלי.
הייתי רם במכלול מעלה לבונה. חמש שנים.
חמש שנים. אני זוכר את עצמי, בתור חניך, באחד הסימינריונים, בהדרכה או משהו, יושב ושומע לך שיעורים.
כן.
איך, היום כמו שאמרנו, אתה מנהל אספקלריה, שזה בית ספר, תיאטרון למשחק, אתה גם ידוע עכשיו בציבור שעוסק בתחום הזה, איך עושים מעבר כזה, נקרא לזה הרבצת תורה בתחום התוכני, הדיבורי, לתחום הזה, תחום התיאטרון?
כמו כל הדברים הטובים לגמרי במקרה, בהסתייגות כמובן שמקרה זה גם רק מהשם, אני למדתי בישיבת מרכז הרב 11 שנים, לא חלמתי להיות שחקן, לא ידעתי בכלל מה זה משחק, גם לא עניין אותי ללכת להצגות, כי הרי תיאטרון כידוע,
זה נמצא מעבר. זה לא בזוק המסלול הישיר, מרכז הרב, להיות שחקן.
אפילו אני זוכר שכל פעם שהיינו יוצאים מבית המדרש, היה תפילה ביציאה מבית המדרש, אז היה, מודה אני לפניך, שלא שם לך, כי מיושבי קרות, הרב קוק, תיקן קרות, קרות, קרקסאות ותיאטראות. ככה שכל פעם שיצאתי מבית המדרש, הייתי נגד תיאטרון באופן אוטומטי.
אוקיי.
למדתי רבנות, מה שנקרא, והוראה, מסלול הרגיל.
מסלול הקלאסי.
כן, ורציתי להיות רב, רב קהילה, או רם בישיבה, או דברים כאלה, וממש הלכתי לשם. לפני זה אמרתי, אני אלך שנתיים להיות ראש מחלקת הדרכה בבני עקיבא, כי בכל זאת להכיר קצת הנוער, להכיר את העם, להיות קשוב. גם הייתי מדריך במקביל ללימודים בישיבה במדרשת עופרה, והלכתי ללמוד במעלה, כי נפתח שם קורס שעוסק בתחום של משחק, ואני הייתי בטוח, מה שבאמת היה נכון, שזה ישפר את היכולת הרטורית שלי, את היכולת שלי לעמוד מול קהל. באתי לשם, לממש הצצה קלה, ונשארתי שלוש שנים.
שלוש שנים.
כן. למדתי שלוש שנים משחק, יצאתי מהצגה הראשונה שנקראת תלוש,
שזה נכון על בן נוער שנמצא בין העולמות,
כן.
בן נוער דתי.
אני עושה אותה הערב דרך אגב.
אוקיי, דוב דתי.
בניצן.
פרסומת סמויה פה בערוץ, וזה ישודר יותר מאוחר כך שזה לא יעזור, אוקיי?
עשיתי הצגה אחת, אחרי זה עשיתי עוד הצגה, אחרי זה עוד הצגה. אז מי שאמר לי, תשמע, יש שלוש הצגות, צריך גם להיות תיאטרון. אז הקמנו תיאטרון, קראתי לו אספקלריה. אספקלריה זו מראה. בניגוד ל, אני חושב, שיחה, זה ההבדל הגדול בין העולמות. של הרצאות ותיאטרון. הרצאה היא מתמודדת עם עם השכל שלך, היא פונה אליו. לפעמים היא גם מנסה לרדת לרגש, אבל היא תמיד משהו שהוא לא חי. גם הרצאה חיה שאנחנו משתמשים במובן הזה, זה לא החיים עצמם, זה עיבוד של החיים. זה לקחת איזושהי סיטואציה ולהגיד אותה. תיאטרון הוא בעצם חיים. חיים. אתה לוקח חתיכת חיים ושם אותה על הבמה. אתה אומר, בוא נצפה בה. בוא נצפה במה שקורה ברחוב, בבית, בישיבה. ולכן דרך הצפייה בהצגה היא קצת שונה מהאופן שבו אתה מקשיב לשיעור.
יותר פסיבית, לא?
היא כמו מראה. ולכן קראנו אספקלריה, שפירושה כמובן מראה, אתה בעצם צופה במה שקורה בחיים שלך, והיא לגמרי לא פסיבית, כי היא מפעילה את כל החושים. מפעילה את חוש הראייה, ואת המחשבה, ואת הרגש, ואתה נחשף לעולמות, ואתה לפעמים מרגיש שאתה על הבמה, ולפעמים מישהו על הבמה בוכה, אתה כמעט עולה, זה מאוד מאוד בולט בהצגות ילדים שלנו, שהילדים אומרים, לא, לא, אל תעשה את זה. אני מניח שגם ילדים שצופים פה בתוכנית של ערוץ מאיר אומרים את זה, רק אתם לא שומעים.
מן הסתם, יכולים לשלוח תגובות.
כן.
בגלל מה שדיברנו, יש את הפסקה ברב קוק, אתה לפניך, נמצא בעולת ראייה, אתה בן סתם מכיר אותה, בהקדמה שלו לשיר השירים. רב קוק יש שם בכלל דיבור על כל הנושא הזה של אומנות, ספרות וכו'. ושם הוא אומר כך, הוא מדבר באופן ישיר לגבי הספרות, אבל אפשר למתוח את זה מניח לכל המדיה שקשורה לה. הוא אומר, הספרות ציורה וחיתובה, עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים, המוטבעים בעומק הנפש האנושית. כל עניינה של האומנות, זה באמת לבטא, כמו שאמרת פה, את הדברים שנמצאים בנפש האדם עצמו, לשקף איזה מראה שתבליט את זה כלפי חוץ. הוא אומר הרב, כל זמן שחסר גם סרטוט אחד, הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציא. זאת אומרת, זה בעצם התפקיד של האומנות, להוציא את הדברים אל המציאות בפועל, את כל הרגשות, כל התחושות וכו'. מוסיף הרב, שמובן הדבר, שרק אותם האוצרות שבהיפתחם מבשמים את אוויר המציאות, טוב יפה לפתח. זאת אומרת, רק תכנים, רק רגשות ראויים. אז באמת מוביל אותי לשאלה הבאה. הרי תיאטרון, אני מניח שרבים ממה שנקרא קהל דתי, הם מרגישים רתיעה מהתיאטרון. כי בדרך כלל תיאטרון, ואני מניח שגם נמתח את זה לכל המדיה החזותית, קולנוע וכו'. הם בדרך כלל, הרבה פעמים אנחנו מוצאים אותם, מפתחים ומוצאים אל הפועל רגשות לא כל כך חיובים. מה שנקרא רגשות לא כל כך מוסריים, דתיים. א', למה זה קורה? ובאמת, איך אנחנו מתוך תיאטרון אמוני יכולים לעשות שזה לא יהיה כך?
קודם כל, בהתייחס לפסקה הזאת, עוד לפני התשובה לשאלתך, אתה יודע שהרב קוק, שהוא כותב נפש, בחלק מהמקומות הוא מתכוון לנשמה, ובחלק מהמקומות, זאת אומרת, הוא לא מדייק בהכרח שיש, אתה יודע, נרן חי כזה.
נפש, רוח, נשמה, זה הכל.
הוא אומר נפש. ולכן התיאטרון בימינו מוציא את הדברים מהנפש, והתיאטרון היהודי מתיימר, הוא מנסה בענווה ובזהירות ומתוך ידיעת המגבלות, להביא לידי ביטוי את הסרטוט הגנוז בעומק הנשמה. שזה כבר יותר קשה.
מה זה סרטוט בעומק הנשמה? זה משפט גדול.
שאלה גדולה ולא פשוטה, גם לא פשוטה לי. תראה, אני מסתכל על התיאטרון שיש היום. הוא מוציא מעומק הנפש, הוא מוציא את מה שהוא יודע שנמצא בעומק הנפש. ואני אומר לך, בשתי רמות, למה מדובר פה, בתיאטרון הכללי, על דברים שיש להם נטייה לפריצות, למין, קודם כל זה רייטינג. ככל שאתה יורד נמוך יותר, אנשים מסתכלים יותר. וזה נכון גם לגבי אנשים שאינם דתיים, וזה גם נכון לגבי אנשים דתיים. שאתה רואה מישהו נורמטיבי ברחוב, אין לך כל כך חשק להסתכל עליו.
באופן טבעי מבליטים את החריג, את המשוגע.
אתה רואה משוגע, אתה רואה מישהו משונה, אתה רואה מישהו במצב, אתה רואה תאונה לא עלינו. אתה עוצר ואתה מסתכל, ידוע. בצד אחד יש פקק בגלל תאונה, בצד שני בגלל סקרנים. חלק מהסקרנים חובשי כיפה.
תמיד. אבל למה דווקא התיאטרון הזה מבליט כל כך את החריג? מה יש בו?
יש בתיאטרון את ה... תיאטרון זה מדיה עמוקה. ואנשים באמת יוצרים גדולים, מנסים להוציא מעומק הנפש שלהם. עכשיו, היצר המין הוא יצר שקרוב לחיים. זה יצר של חיים, שמביא חיים, ולמי שלא מכיר את האלוקות, זה אני חושב הרמה הגבוהה ביותר שיכול להגיע. כלומר, יש כאן שני פנים.
מבחינת החוויה הסוערת בנפש, כן, והנגיעה במוחלט או משהו...
הנגיעה בחיים.
נגיעה בחיים.
ממש הנגיעה בחיים. אז חלק מהתוכניות קל לך לראות שהיוצר רצה להשיג רייטינג, ולכן הוא עשה תמונה כזו לא צנועה וסצנה כזו לא צנועה. חלק מהאומנים באמת נוגעים, מרגישים שכאן נמצאים החיים. ואומן דתי אמור להרגיש, ואנחנו מקווים, שלב החיים, צדיק באמונתו יחיה. החיים נמצאים ברובד האמוני, ברובד האלוקי, ואת זה הוא ינסה להגיע. אדם שאינו דתי יכול להגיע לכל הרגשות האנושיים שאפשר. הוא לא יגיע לעולם לקדושה, כי הוא לא מכיר בקיומה מעצם המושג שהוא חילוני. כמובן, יש חילונים דתיים, זה כן, אנחנו יודעים.
מדברים מכם. באופן כללי.
ולכן התיאטרון כל כך נגוע וכל כך פרוץ, כמובן, צריך להוסיף גם סיבה שלישית, התיאטרון ירש, תיאטרון היווני, תיאטרון לאחריו, תיאטרון הרומי, ועוד הנצרות כמובן, שתפסה את זה, ואתה יודע, כל המושגים האלה של האלילות, מכאן אני הולך לדבר עם תלמידות שלנו בבית ספר, שהם אמרו לי, חגי, חייבים איתך שיחה, כי חלק מהשיעורים שלהם זה גם תיאטרון יווני. והן אומרות, אנחנו פוגשים מושגים של עבודה זרה, של אלילות, של יצריות מאוד מאוד קשה, ואיך אנחנו בתור אנשים מאמינים שבאנו לעשות תיאטרון יהודי, איך אנחנו באים ואנחנו מתמודדים עם זה, מה זה אומר לנו? זה מוריד אותנו ברמה, לרמות מאוד מאוד נמוכות.
אז זה באמת, אם אנחנו רואים פה לדעתי, זה יחס מורכב. מצד אחר, כמו שאתה אומר, תיאטרון נוגע בנקודות הכי רגישות של החיים, וזה יכול לפעמים להוביל לכיוונים יצריים. מצד שני, אם אני לא טועה, הרבה מאוד אנשי מדיה של התיאטרון, אנחנו מוצאים אותם באיזשהו שלב ועושים מהפך, נכון? לא נזכיר שמות מושול איראן וכו', שדווקא שם אנחנו מוצאים יותר איזה רצון לחזור אל המקורות. איך זה מסתדר? אולי שזה בעצם התשובה?
זה העניין. אנחנו מוצאים התופעה הזאת של שחקנים, אומנים בכלל, אבל שחקנים בטח ויוצרים בתחום הבמה, הם כל הזמן חוקרים את החיים. הם לא אנשים שיושבים באוניברסיטה וחוקרים באופן קר את איזה שהם דתות. מדובר באנשים שמנסים לחקור את החיים, את המניעים, בכל טקסט שאתה מקבל, לא משנה מי כתב אותו, כדי לעשות משחק טוב, אתה מחפש את המניע, אתה מחפש את השורש, מה הסאבטקסט, מתוך מה הוא ניגש לטקסט. ונורא נורא קל, אתה יודע, זה סיבה ועוד סיבה. זה כאילו אתה מחפש את עילת העילות, אם נשתמש בביטויים יותר אמוניים כאלה. מה הסיבה? למה בן אדם עושה את מה שהוא עושה? ואנשים שחוקרים את החיים נחשפים לאלוקים, הם פשוט לא יכולים. וגם אנשים שלא רוצים לעשות את הצעד המתחייב ולשמור מצוות, והכל זה נורא נורא מרתיע, גם אל תשכח שהמדיה התיאטרלית והקולנועית תופסת את היהודי הדתי, אם תסתכל על הצגות, כאיזה מין יצור כזה.
מטבע העניין.
קוני למל.
קוני למל.
קוני למל. צולע, מגמגם, עם איזה שהם פאות, הוא כזה לא ממש. אתה מבין, כל הרבנים, כל הסרטים שאפילו הצופים שלכם ראו, הם היו כאלה, הדתיים הם לא ממש, אז יש להם את הרתיעה הטבעית מדתיים, אבל הם כל הזמן חוקרים ומקלפים עוד שכבה ועוד שכבה, וזאת עבודה תיאטרלית, אגב, זו נקראת עבודת שולחן, ממש יושבים כמו בית מדרש, ופותחים את הטקסט ואומרים, אבל מה הוא התכוון, ולמה, ומאיפה זה הגיע? ומה הוא רצה להשיג בזה שהוא אמר את זה? ומה המניע הנסתר שלו והעוד נסתר, ועוד נסתר ועוד נסתר הזה? איך אפשר בסוף לא להגיע לאלוקים?
לפי זה, שזה נשמע ישיר והגיוני, אז מה בעצם תיאטרון אמוני כמו הספקלריה יכול לחדש? לכאורה, תיאטרון רגיל עושה רושם, עושה את העבודה יפה, הוא חופר בנפש ומגיע לכל הנקודות.
תראה, תיאטרון, עוד לא הגדרנו, אבל תיאטרון זה בעצם שפה. זו שפה. אנחנו מדברים עברית, אנחנו יכולים להגיד בעברית הרבה מאוד דברים, החל מהדברים הנפלאים שהרב קוק כתב, וקלה בדברים, להבדיל שאנשים אומרים אותם ברחוב, באיזה ריב בנהגים, וכל אחד מסביר מה אמא שלו ומה אחותו ולמה. את ההבדל הזה, אדם קובע. כלומר, אתה בא עם הנפש שלך, עם מה שלמדת, עם מה שהתמלאת, עם מה שאתה באמת, ואתה מדבר. נכון? האדם הוא נקרא מדבר, אנחנו יודעים. ואותו דבר גם בתיאטרון. במה הנפש מלאה, באופן מודע? במה הנפש מלאה? זה מה שאתה תראה. שחקן לא, אין לו כלים. אין לו כלי אחר. זה לא צייר שיש לו בכל זאת מכחול, מישהו אחר הרבב את הצבעים, והוא לוקח ועושה. הוא יוצר מתוכו. אנחנו תמיד אומרים לתלמידים בשיעורים הראשונים, תלמידים ותלמידות, זה נפרד כמובן. אנחנו אומרים להם בשיעורים, בשיעור הראשון, שחקן, הכלי שלו זה הוא עצמו, זה הנפש שלו, אין משהו אחר. כל הדברים, מה שאנחנו קוראים להם אביזרים, רקוויזיטים בלשון כל הדברים האלה הם ממש לא ממין העניין. שחקן הוא כמעט האומן היחיד, אולי האומן היחיד שיוצר מתוכו, מנפשו, ומה שיש שם יבוא לידי ביטוי. ולכן לא מספיק שאתה מרגיש קצת את אלוקים, לא מספיק שבאיזשהו מקום, בלילה או בתהליך של יצירה, אתה אומר, אלוקים, אלא אתה צריך שאתה תהיה מלא בזה באופן מודע. לא מספיק שהנשמה שלך תהיה מוארת, צריך גם שהנשמה תאיר על הנפש ומשם על הרוח וכו' וכו' את כל הסדר. והנה אתה עולה על הבמה ונותן את שלך. לכן אגב, אנחנו חושבים כך, אנחנו עדיין, קשה לנו מאוד להוכיח ששחקן מאמין, גם אם הוא יעשה טקסט שהוא לא מיד קשור לאמונה, משהו צריך לקרות אחרת. זה מאוד קשה.
אתה צריך להתבטא באיזושהי צורה.
באיזושהי צורה, אתה יודע, כמו שיחת חולין של תלמיד חכם צריכה לימוד. למה היא צריכה לימוד? ברור שהלימוד שלו צריך לימוד. תלמיד חכם זו אישיות, וברגע שהוא אומר שיחת חולין, שיכול להגיד אותה גם מישהו שהוא לא תלמיד חכם, ואומר את זה באותה מילים, באותו נושא, הרי חולין כולנו יודעים. איכשהו התלמיד חכם, הוא חייב להכניס את הנפש שלו בזה. אני חושב שתלמיד חכם שחקן, משהו צריך לקרות.
שילוב קלאסי.
כן, זה שילוב קלאסי.
אולי עכשיו צריך להכניס בישיבות...
כי נראה מוזר, אני לא אומר, אתה יודע. בקושי הסכימו להכניס בישיבות הקו, מה שנקרא, דברים פחות נוראים, אז תיאטרון אני לא חושב
שיכניס. אני מישיבות הקו, אז נזהר מהעניין.
אוקיי, תגיד לי. גם אני מישיבות הקו.
תגיד לי, אתם רואים בתלמידים שלכם, באנשים שאתם מציגים לכם, באמת שהתיאטרון נוגע בהם, בנקודות שאי אפשר לגעת בהם בצורה אחרת, אצל בני נוער, אצל אנשים מבוגרים?
כקהל, אתה שואל או כשחקנים?
גם וגם.
אין לי שום ספק. תראה, העולם היום הוא חווייתי. אפשר לא לאהוב את זה כמו רבנים מסוימים, ואפשר לאהוב את זה. אפשר ללכת עם זה כמו שאתם עושים פה באולפן, ואפשר להתעלם מזה. אבל זו המציאות. העולם הולך ונהיה יותר חווייתי, יהיו כאלה שיגידו יותר נשי, אבל זה אותו רעיון. כשהעולם, כשאנשים מדברים בשפת החוויה, אתה לא יכול שהתורה לא תהיה חווייתית. בעניין הזה יש לי דרשה. דרשה, אני לא ארחיב בה כמובן, אבל אתה יודע, כתוב שדבריו של הקדוש ברוך הוא, כפטיש יפוצץ סלע, כל אמירה נשיבים לשון. אז אני מוסיף, אתה יודע, בצד, אחרי שתראה את כל ההערות, אז אולי תהיה הערה קטנה, שבטח לא תיכנס לדפוס, אבל אולי תמצא את זה באיזה פיטקה כזאת, שאומרת שאחת השפות, אולי, הייתה שפת התיאטרון. זאת אומרת, גם דברי אלוקים חיים, באים לידי ביטוי בחיים. והאומנות הקרובה ביותר לחיים, היא תיאטרון. אין לי ספק שזה נוגע. אנחנו, ברוך השם, מוצפים מעבודה, כי קהל, שברובו קהל דתי, הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש ש, שיגעו לו במקום הזה של היהדות שלו, יגעו לו מזה...
מזווית שבדרך כלל
לא... לא, יגעו לו מזה בצורה חווייתית. שגם יפרנסו את החלק החווייתי שבו. וכמובן, לא במקום השיעורים ולא על חשבון הלימוד והספרים. אני לא מתחרה. אני חושב שיש כאן השלמה. ואין לנו ספק, אנחנו מקבלים דברים... כמעט בכל נושא שאנחנו נוגעים, עכשיו אנחנו עובדים על הצגה של נושא של זוגיות, יש איזה מישהו ידיד טוב שדחף אותי לזה, וגם אנחנו מגיעים לזה מהמקום הזה, ואני בטוח שהתוצאה, בעזרת השם כמובן, תהיה כזאת, שאנשים דתיים יהיה להם מה להזדהות ולחוות, וממילא, אתה יודע, זה אני אומר כבר בצניעות, השאיפה של כל אומן זה גם לחולל איזה, מהפך, איזה מפנה, שזה יישאר.
הנקודה הזו של המהפך, תיאטרון דתי יש עכשיו, אם אני מזהה נכון, איזושהי תסיסה והתפתחות בנושא הזה של תיאטרון דתי. כמו שאתה מתאר, יש פה חיפוש, לאן זה הולך? אתה רואה פה פירות של תיאטרון דתי מקצועי, רציני, שייתן ביטוי לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם?
תראה, כמו כל דבר שנולד מצורך גדול, אז הוא בדרך כלל מדלג על כמה שלבים. זאת אומרת...
יש קפיצה בהתחלה, יש קפיצה. ואחרי זה עכשיו השלמה
כן,
ברגרסיה.
בדיוק. יש קפיצה. יש פתאום אנשים מבואים לך, תביא לי משהו, תביא לי, אני מקבל פניות כל הזמן, תעשה לי הצגה על הרב זה. תעשה לי הצגה על הרב ההוא. תעשה לי, הם גם בטוחים.
שואלים גם את הרב אם הוא מסכים, אני עושה עליו הצגה.
זה רבנים שכבר, תן קשה לשאול אותם, כן. אז תעשה לי משהו. לימוד גמרא. כאילו כל נושא, זה אנחנו, יש כאלה שחושבים כך, אני לא חושב כך, שאנחנו מלך משיח, אנחנו מושיעים. לבעיות, תביא תיאטרון, אז יהיה לו חוויה, אז יהיה לו זה, 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 והבעל המכה יפסיק להקות מיד.
גם מציעים מצגות בתחום הזה, שאני...
אז אמרתי, על זוגיות, אז יש גם התייחסות כזאת. אני לא אחשוף את כל העלילה. אני רק אומר שהחלק הקשה ביותר לעשות הצגה על זוגיות, ואולי אם תרצה נדבר על זה, אנחנו עושים הצגות נפרדות, רק גברים על הבמה, או רק נשים, ואז זה מיועד לנשים. אז איך אתה עושה הצגה על זוגיות, כשאתה מעלה רק גברים על הבמה, אבל...
את לא חשבת על הנקודה הזו. מה עושים באמת, רק שנדע?
ככה, בסוגריים.
בסערת סוגריים.
היה לנו מאוד מאוד קשה, והמצאנו שיטת טיפול חדשה. לגברים בלבד, יש יועד זוגי, שהוא בעצם... מנחה את הכל, אני לא אגיד מה קורה לו במהלך, כי זה, אתה יודע, ההיילייט של העניין. והוא המציא שיטה חדשה, טיפול רק לגברים. אחרי שאנחנו ליוצאי נישואים ואמרנו להם, תשמעו חברים, זה אמרו, אתה יודע?
הוא יושב ומייעץ לגבר ועדות וירטואלית של אישה או בלי קשר?
יש גם היום פסיכודרמה. אתה יודע, טיפול באמצעים של פסיכודרמה. ובפסיכודרמה זה מאוד מאוד חוקי, כביכול, שגבר ישחק אישה, ואישה תשחק גבר, והזוג לפעמים מחליף תפקידים. כך שבמדיה הזאת, באמת, בסגנון הזה, השתמשנו. הלכנו על זה ועשינו את זה. אבל, אתה יודע, לפעמים בגלל הקשיים, אתה מגיע לכל מיני פתרונות יצירתיים, שבדיעבד אתה אומר, זה הרבה יותר טוב. יש לנו הצגה על בת שנופלת לכיכר ציון, ושם כל מה שקורה לה, מי שלא יודע... מוזמן ללכת לשם אחרי השעה 12. ואנחנו כמובן לא הבאנו את הבת לבמה, כי אנחנו לא מופיעים מעורב. והבת קיימת נוכחת. ואנשים, אנשי תיאטרון שראו את זה, אמרו שזה היה הרבה יותר מעניין, כי תמיד, אתה תמיד מדמיין אותה. תמיד אתה אומר איך היא הייתה ואיך היא תגיע ומה היא תעשה. אז כפי שאמרתי לנושא הקודם של המקצועיות, אז יש דרישה, אז אנחנו עושים, ותמיד, ועכשיו אני חושב שאנחנו ואחרים כמונו, נמצאים במצב של אוקיי, יש צורך גדול, ולפעמים תחושה שמה שלא תעשה יקנו, ומה שלא תעשה יעשו, וקהל יצרוך אותך, לפעמים לא עלינו כי אין לו אלטרנטיבה, אבל ברוך השם שכל המסגרות שעוסקות בתחום, הן לא מבטרות, והן לא אומרות לעצמם, יקנו אותי כבר ככה, אז מה זה משנה אם אני אקח או אחרת? אלא הם באמת משקיעים בציוד, אם מדובר בקולנוע. הם משקיעים באמצעים, באנשים מקצועיים. ולאט לאט, אנחנו למשל לא מעסיקים בשום תחום, מישהו שהוא לא למד את התחום שלו. אנחנו לא מעסיקים בימאים שלא למדו ועשו, אנחנו לא מביאים את בין השכנים.
כן, מי שאתם מעסיקים זה בדרך כלל בתחום הטכני. זה אנשים שהם רקע אמוני או שזה לאו דווקא?
לא רק בתחום הטכני, גם בתחום של היצירה, מעורבים בזה אנשים שאינם דתיים, בלי שום ספק. זאת אומרת, יש לנו בימאים, יש לנו לפעמים גם שחקנים, אבל הקו המנחה הוא שלנו. אז נכון שלפעמים, גם בבית הספר, שמלמדים מורים ומורות לא דתיים, לפעמים יש תקלות, לפעמים זה לא ברור. אצל הבנות, אז הם יגידו לה, תהי נשית. שבשבילם, הפירוש שלהם לנשית, זה פירוש שונה לחלוטין מהפירוש שלנו. אצלנו זה תהי לא צנועה. והבנות שלומדות אצלנו, מקבלות את זה מאוד, מקבלות למעשה מסרים וסותרים. והקושי הגדול הוא באמת למצוא, כי אנחנו דורכים במקומות שלא דרכו בהם לפנינו. ולכן זה כל כך קשה, וכל כך קשה למצוא את התחום דידקטי מדי, הרי יש לך איזו אמירה, וכל יוצר שיש לו אמירה, כל יוצר, בלי קשר לעובדה אם הוא דתי או לא, יש לו, עורב לפתחו החטא של להכניס את היצירה בכוח, ואז זה לא חיים, כי בחיים אתה לא מכניס את הדברים בכוח. כל אדם שיש לו ילדים, והוא גם מורה, יודע שהחינוך בבית הוא לא אותו חינוך שהוא נותן לה, לילדים שלו, לא צורת החינוך, אני מתכוון, ואוי ואבוי אם זה יהיה כך. אוי ואבוי אם מתייחס לילד כמו לתלמיד.
משפט לסיום, הרב. איפה עוד 20 שנה אתה רואה את התיאטרון הדתי? במשפט.
אני חוזר להיות רב.
אתה חוזר להיות רב, אוקיי. אז התחום נשאר...
אני לא יודע, אבל זה כל פעם קורה אצלי מחדש, ואני נמצא פה על זה, אבל זה אליי באופן אישי. אני חושב שהתיאטרון יהיה הדבר המסקרן ביותר, לא רק לאנשים דתיים. שנראה במשך 2000 שנות קיומו של התיאטרון, מאז הגדרתו כתיאטרון, הוא יהיה מסקרן, הוא יהיה מעניין, הוא יביא אנשים למקומות שהתיאטרון היום לא מצליח להביא אותו, יש המון המון ביקורת, לא דווקא מאנשים דתיים, שהתיאטרון משעמם, מעבר לביקורת על היותו לא צנוע, שהזכרת, משעמם, חושב שיש כאן רוח רעננה. ואני אומר לך, שכל יוצר רציני בתחום התיאטרון, שאני כתיאטרון דתי פונה אליו, העיניים שלו נדלקות. הוא אומר, סוף סוף יש לי הזדמנות ליצור משהו אחר, שונה, שכל המרים מחפשים תיאטרון אחר. אקו נקרא, פסטיבל אקו, נקרא פסטיבל תיאטרון אחר, שממחזרים את עצמם כל שנה. אנחנו תיאטרון אחר, לא במובן של הספקלריה, במובן של תיאטרון אמוני, זה תיאטרון אחר. זה יהיה, אני מתקשה להשתמש במושגים של מהפכה מפאת גילי המתקדם,
okay.
אבל השתמשתי בזה הרבה שהייתי בני עקיבא, אבל אתה יודע,
משהו עדין יותר, נקרא זה פריצה דרך.
עניין, מעניין.
עניין, מעניין. טוב, אין מה לומר, זה היה מעניין. לי באופן אישי חידשת הרבה, אני בטוח שגם לצופים. מר לובר, שחקן, מנהל, תיאטרון הספקלריה, בעזרת השם, מקווים שהדרך שבה אתה הולך, תמשיך. אנשי אמונה בעולם המעשה, ניפגש בתוכנית הבאה.